חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. שמעתי ששר החוץ עד לפני דקה וחצי, אלי כהן, שעכשיו הוא שר האנרגיה או משהו כזה, הצהיר היום שציטוט, אם ארצות הברית לא נותנת לישראל גיבוי מוחלט, אין לה מה לחפש במזרח התיכון. ואני חושב שזה הזמן לשבח את השר כהן על הדיוק, על האיפוק, על החיבוק. אז זה שהוא לא ממהר לקפוץ למסקנות נמהרות, כלומר כרגע הוא עדיין מתיר לאמריקאים להישאר במזרח התיכון, לפחות בינתיים, על תנאי. נניח במעמד של משקיפים, אבל אם הם ימשיכו לא לתת לנו גיבוי מוחלט, אבל ממש מוחלט, יכול להיות שיהיה דיון נוסף, ובמסגרתו אנחנו נאלץ לעשות את הבלתי נמנע ולהודיע להם על הרחקה. הם יצטרכו לאסוף את הסמרטוטים שלהם, וגם את נוסעות המטוסים המצ'וקמקות שלהם, ואולי גם את מחסני התחמושת שלהם כאן בארץ, ולזחול בחזרה למקום ממנו באו. כי ישראל לא תיתן ידה להפקרות. מי שלא נותן לגיבוי מוחלט ומלא בכל תנאי, הוא וכל הנסיבות האפשריות, מקומו לא יכירנו בעולם הזה, ובטח לא בגן העדן הידוע גם כמזרח התיכון. אז מזלנו שאנחנו חיים בעידן הזה שבו מנהיגים כאלי כהן מושלים בנו. אשרינו שזכינו. תודה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. הפגנות סוערות התקיימו אתמול בירושלים, השתמשו גם במקצת משפחות חטופים, אבל הם לא היו הנושא העיקרי או מטרת ההפגנות. הקריאה היא להתפטרות הממשלה ויציאה לבחירות. זו קריאה לגיטימית בדמוקרטיה. במלחמה זו קריאה מסוכנת, מחזקת את החמאס, מחלישה את המדינה, אבל בזה כבר עסקנו. ההפגנות היו אלימות, אבל לא פריצת גדרות המשטרה וניסיון ההסתערות על בית נתניהו מטרידים אותי, אלא ההבנה כי הקצנת האלימות היא המטרה, לא תופעת לוואי. המארגנים והמושכים בחוטים, ובראשם אהוד ברק, הוא המוח מאחורי כל זה, רוצים באלימות כדי להביא לשפיכות דמים. ברק דיבר על זה בגלוי. יש לי חבר היסטוריון שאמר לי פעם, אהוד, לך יקראו כאשר יצופו גופות בירקון. אני מבקש להדגיש, לא יצופו גופות של שוהים בלתי חוקיים מהשטחים ולא של ערבים ישראלים, יצופו גופות של יהודים שיהודים הרגו. סוף ציטוט. ברק דוחף להחרפת ההתנגשויות עד שהמשטרה או שבק 730 ינצו לירות להבנתו. ואז ייפול נתניהו. ברק, האולטרה קפיטליסט, שומר אמונים לדיאלקטיקה המרקסיסטית, עד שלא יהיה רע יותר, לא יהיה טוב יותר. ומלחמת אחים, ודם יהודים שישפך, וחמאס וחיזבאללה ואיראן שינצלו את ההזדמנות, הכל כדאי בעיניו ובעיני תומכיו, ואחרים די סתם משוטים. הם היו בטוחים שהם נלחמים נגד הרפורמה, עכשיו בעד החטופים. נתניהו יכול לעצור את כל זה אם יתפטר. ברק יכול לעצור את כל זה אם יעצור. אבל שניהם לא רוצים.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
שאתה תסביר לנו מה קורה על ברק במחאה, זה כמו שאני אסביר לך על הלכי. אבל אז אני רק רוצה להגיד, קודם כל אני לגמרי קונה את השורה התחתונה האחרונה שלך, התחתונה, ששניהם יתפטרו ויניחו לנו. אבל דבר אחד אני יכול להגיד,
ששניהם יכולים לעצור את זה, ואני באמת מוטרד מזה שזה דוהר לכיוון התנגשות חוזרת.
אז אני, מכיוון שאני עסקתי כל הלילה וכל הבוקר בבדיקת מה שהיה אתמול, קודם כל אחד, לא עשו שימוש במשפחות החטופים. משפחות החטופים, אני יכול להקריא לך את השמות, וזה לא מספר קטן, הובילו את האירוע של אתמול. לא ברק, שבכלל לא קשור אליו.
אבל לא השלטים.
איזה שלטים? הם אלה
שהגיעו... שלטים של ההפגנה בדם ואש את הפושע נגרש.
עזוב, זה בטח לא ברק.
עם צילום של רב...
תקשיב לי, אתה נותן לברק קרדיט שלא מגיע לו. הצילום הראשון שנתניהו עם דם בכלל עשה אייל ולדמן אחרי שקבר את ביתו ואי אפשר לבוא אליו בטענות. לברק, ברק הוא סוג של נועם שאגב נאומיו מזיקים למחאה כי הוא לא הבן אדם הכי פופולרי בעולם. אין לו שום קשר לאופרציה של אתמול. לגבי האופרציה עצמה, המשטרה הודיעה כבר פעמיים. יודגש, אני קורא, כי בשום שלב לא נשקפה כל סכנה לבית ראש הממשלה עצמו ואף אדם לא הגיע אליו פיזית.
לא חשבתי
ולא הייתה סכנה כזו בכלל ולא הגיעו אפילו...
אתה יודע למה הם אמרו את זה? כי השב"כ גלגל עליהם את האחריות לפריצה. אמרו, המעגל שלנו לא נפרץ, המעגל של המשטרה נפרץ. זה מה שהם אומרים.
אבל זה בדיוק ככה, כי המעגל של המשטרה הוא בחוץ, והמעגל של השב"כ בפנים, ואם תרים טלפון לשב"כ, יגידו לך, לא הגיעו אפילו קרוב, לא היה, לא הייתה שום סכנה, שום כלום, וטוב שכך.
לא אמרתי שהייתה סכנה.
לא, אבל זה, אבל לא, עכשיו, כל בדיקתי את האלימות, 95% מהאלימות אתמול הייתה של המשטרה. בן אדם אחד זרק לפיד בוער על פרש. אם אתה שואל את ההמלצה שלי מה לעשות, צריך לתפוס אותו, לא תפסו אותו אפילו, ולשים אותו בבית סוהר. אפשר מבחינתי את המפתח לזרוק לים.
היה גם סיפור עם מישהו שזרק גדר, לא ראיתי פרטים, לא עקבתי אחרי
סרטונים. לא מצאתי גדר, חיפשתי גם גדר, אני יודע בוודאות שהסיפור על הסיפור על הבן אדם שזרק, אבל תשמע, אם אתה עוקב אחרי המחאה הזו, מהיום שבו היא קמה, בשישה בינואר, 23, נכון? כן. היא הלא אלימה בתולדות ישראל, ואולי בכלל בתולדות העמים. וכן, אתמול קרה משהו...
למה ראש השבק היה מודאג כל כך? למה הוא דיבר על פגיעה במאובטחים?
אז קודם כל, אתמול, התחלתי להגיד, אתמול קרה משהו ונחצו כמה קווים, וזה לא טוב, ואני מתנגד לזה בתוקף, בכלל לאלימות, וגם למה שקרה אתמול. אבל לא צריך לאבד פרופורציות, אני יותר מודע גרי עם האלימות של המשטרה שאתה מכיר אותה על גופך.
אני מכיר אותה איתה.
אבל הכי טוב. אפילו יותר טוב ממני.
לא הכי טוב, אנשים חטפו יותר ממני, אבל אני חטפתי.
בוא, אתה רופא שאיבד את יכולתו לנתח בגלל ה...
איזה תירוץ אדיר יש לי. תאר לך שהייתי צריך להאשים את הפרקינסון שלי.
בדיוק.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דד.
ברוכים ומפיקים אסף נבו יואב כהן ושני רומנו, אחראי לשידור בני שאולסקי. נתחיל. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, לשעבר שר החוץ, הביטחון, האוצר, התשתיות, התחבורה. פספסתי משהו?
וראש הסיעה שלי, מה?
אוקיי.
ערב טוב.
שלום.
ערב טוב, שלום.
תשמע, אני דווקא רוצה להתחיל איתך במקום אחר מהצפוי, וזה בהודעה שלך מהיום בעניין ההצטיידות האסטרטגית של מערכת הביטחון. אני חייב להגיד שזה מצטרף גם לדברים דומים שאמר שר האוצר המכהן, ואני מתכוון לזה שכשהתברר שהולכים לחתום על העסקה של עוד טייסת F-15 ועוד טייסת F-35, אתה אמרת שצריך לעצור, לחשוב, לעשות דיון אסטרטגי ולבדוק איפה משקיעים את המאות מיליארדים הבאים, בהנחה שבשבעה באוקטובר קרה פה משהו ואנחנו צריכים להתחיל לצאת מהקופסה. אני פחות או יותר משקף את הדעה שלך?
כן, תראה, מה שלא מתבצע, הדירקטיבה שלי שאישרתי במשרד הביטחון, זה הקמת חיל טילים. כי היום ברור לכל בר דעת, מדינת ישראל לא יכולה להמשיך להסתמך רק על חיל האוויר. תראה, חוץ עם כל מיני מיליציות בסנדלים, משגרים לכאן טילי שיוט, כתבאמים, אנחנו כדי לתקוף את החות'ים נצטרך להרים עשרות מטוסים באוויר, כדי באמת לתת שם מכה. אני מסתכל כל הנזק שאנחנו פה מרגישים יום יום מצד חיזבאללה, שאין לו חיל אוויר. אני חושב שגם מבחינת החיל אוויר צריך לעשות בדק בית. עד כמה המטוסים האלו יכולים להמריא בזמן ש... נניח חיזבאללה או כל האויבינו מסביבנו יפציצו אותנו בעשרות אולי מאות אלפי טילים. אנחנו ראינו כבר שיאבה בצפון זה יעד מועדף מבחינתם. כל הניסיון לשמור גם על המטוסים, צריך דטקים, צריך מסלולי המראה, צריך צוותים שיוכלו להכין, לפנות את כל הרסיסים ממסלולי אמרה, להכין אותם. אני חושב שזה הרבה מעבר לרכישת פלטפורמות. ולכן גם לקח חשוב, אגב, לא רק ממלחמה עכשיו, מכל מה שאנחנו רואים, וראינו כמה מלחמות בתקופה האחרונה, אנחנו רואים מלחמת רוסיה-אוקראינה, ראינו מלחמת אזרבייג'ן-ארמניה, הנושא של טילים הופך למאוד מאוד דומיננטי, אין שם תשובה. צהל ממש, אני לא רוצה להגיד טרפד, אבל ממש לא פעל כמו שצפוי, כמו שנדרש בתחום חיל הטילים.
אני מסכים עם הניתוח שלך ביחס לסדרי עדיפויות אחרים, באיזונים בין חיל אוויר, יבשה, טילים. השאלה היא גם ברמה העקרונית, האם נכון שהרמטכ"ל היום, הרמטכ"ל שוודאי יתפטר אחרי המלחמה, יקבע את פניו של צה"ל לעוד 10 שנים קדימה, אולי יותר?
אני חושב שזה לא נכון, אני מסכים איתך. חייב להיות פה דיון יסודי בתפיסה, חיים לשנות את תפיסת הביטחון של צה"ל. צריך לעבור למכה מקדימה, כי כשהיינו בעידן מכה מקדימה, אז מלחמה הייתה מלחמת ששת הימים, עכשיו זה מלחמה ששת החדשים, ואני לא יודע כמה זה יימשך. צריך פה קודם כל בדיקה יסודית של תפיסת הביטחון. אני חושב שגם תפיסת הביטחון וגם הנושא של הצטיידות, כל זה צריך לבחון כבר בעידן הבא, ואני מסכים איתך, יום אחרי סיום המלחמה, כל אלו שקבעו שחמאס מורתע ולחמאס אין עניין בהסלמה, הם חייבים לקחת אחריות לא רק תיאורטית אלא גם מעשית וללכת הביתה.
זה משפט מאוד מסוכן, כי אני נושא רק איתך, שזה לא כולם יאהבו. עכשיו אני רוצה, עשיתנו פה פריבילגיה לדבר קצת אסטרטגיה, אבל בכל זאת קוראים פה דברים. אני שומע עכשיו שסליבן, היועץ לביטחון לאומי אמריקאי שהיה אמור לטוס לסעודיה, ביטל את הנסיעה. זה לא חדשות טובות על האפשרות לנורמליזציה, אבל מה עושים עם האמריקאים כשיש כאלה
חילוקי... אני לא חושב שזה קשור לנורמליזציה, אני חושב שסליבן, אם אני צריך לנחש, תראה, האזור הולך להתחמם. אני לא יודע...
עד עכשיו היה קריר.
עדיין היה קריר. אבל זה הולך להתחמם משמעותית, כי אני לא יודע מי עומד מאחרי חיסול של אותם בכירים של ה... כוח קורט של המשמרות מהפיכה.
אתה בדרך כלל קורא לזה חיל האוויר הלוקסמבורגי.
כן, של סן מרינו כנראה.
כן. אז רגע, אבל אני רוצה בכל זאת לשאול על ה...
אם מישהו חושב שאיראנים פה הולכים להבליג או לעבור על סדר היום, אז הוא לא מכיר את האיראנים. אנחנו לא יודעים איפה הם יגיבו ולאן הם יגיבו ואיך הם יגיבו. אבל אם אני היום שר הביטחון, דבר ראשון, צריך לחשוב על האפשרויות של עליית מדרגה. איראנים לא יוותרו.
הם ירימו את רף התגובה שלהם, אתה אומר.
הם לא יוותרו, לא יבליגו, וצריך להיות מאוד פה דרוכים ואיראנים. אנחנו מכירים את האיראנים, אין סרט כזה שהם פה הולכים, אתה יודע,
יעברו לסדר היום.
או לספוג את הדבר הזה.
אוקיי, קודם כל זו כותרת מה שאמרת. עכשיו אני רוצה לשאול...
זה ברור להם.
נכון, נכון, ועדיין שזה נאמר...
איראנים לא מכירים אותם מאתמול או משלשון.
רגע, אבל אני רוצה לשאול שאלה בכל זאת על אמריקאים, כי יש חילוקי דעות מהותיים, הייתה שיחת ועידה בווידאו על רפיח, מתברר שהם אומרים דברים מאוד קשים, על זה שאין יום שאחרי, שאין תוכנית משמעותית או אמיתית לפינוי האוכלוסייה שם, בקיצור, מה עושים? בסוף זאת בעלת הברית האחרונה והיחידה שיש לנו, אתה יודע כמה אנחנו תלויים בהם גם בהמשך הלחימה, האם אפשר ללכת לעשות את רפיח על הראש שלהם, ואם לא, אז מה כן?
תראה, קודם כל הכלל עד לחודשים אחרונים, כלל ברזל היה, אם יש מחלוקת עם אמריקאים והיו לא מעט מחלוקות בעבר, תמיד דנים על זה בחדרים סגורים, בלי הדלפות, בצינרות מתאימים, לא באולפני רדיו וטלוויזיה. זה לא שפעם ראשונה יש מחלוקת אמריקאים, אבל מעולם לא הפכנו את זה לאיזשהו ריב מתוקשר, פומבי, ואני חושב שגם די טיפשי, הרי מה, תראה, ראש הממשלה עשה שריר, לא שלח את המשלחת כביכול, רון דרמר, צחי הנגבי, אחרי שלושה ימים התקפל, קיפל זנב בין הרגליו, הם שלחו, ולהפך, דווקא ההודעה שיצא שם אחרי מפגש הזה, שם בבית הלבן, שכאילו משלחת ישראלית, שותפה לדאגות וכו וכו וכו. אני חושב שההתנהלות פה לא חכמה, וכשהייתי שר התחבורה, הזכרת, השתמשנו בסיסמה, אל תהיה צודק, תהיה חכם. תראה, נכון שאנחנו 100% צודקים. אתה יודע, כל שנה, אגב, בממוצע, יש כמאה הרוגים של פעילים כל מיני ארגונים בינלאומיים למען זכויות האדם ולמען כל מיני ארגונים הומניטריים. יש כמאה הרוגים כמעט כל שנה. ובעלי ברית, גם בעיראק, גם באפגניסטן, הפציצו בשגגה בתי חולים, והפציצו חתונות,
ובמלחמה... מחקו כפרים שלמים.
במלחמה בסרביה הפציצו גם שגרירות סינית, וגם אנחנו בששת הימים, מי זוכר כבר, האונייה ליברטי, פעם הייתה אונייה ליברטי.
וגם הרגנו חיילים שלנו בשוגג. לא, זה
גם
מוכר,
בני הרובה שלנו הרגנו
נכון.
בשוגג.
נכון. יש לי הצעה, תגיד לי מה דעתך עליה. אלוף פיקוד דרום גם הוא ילך בסוף המלחמה. למה לא יקרא לו היום הרמטכ"ל ויגיד לו, תשמע, במקום לדחות את ההתפטרות שלך לאחרי המלחמה, עכשיו תקבל אחריות על הפגיעה בארגון הסיוע, ועכשיו תתפטר. זה טוב בעיניך או רע?
תראה, זה פשוט לא לעניין. אני חושב שכולם נוסעים באותה אחריות, ולא רק אלוף פיקוד דרום. אמרתי
נכון, בוודאי,
שקבור...
השאלה אם זה טוב לישראל.
סליחה, לישראל מה שטוב, שסוף סוף תתחיל עבודה מסודרת, שיטתית. הרי אין קבלת החלטות. אני רואה את המסמך של גדי אייזק, עוד שהוא קובע, 3 חודשים לא מתקבלות החלטות. מטרות המבצע לא הושגו, הושגו חלקית. אני זוכר שבין מטרות המלחמה היה גם שליטה מבצעית. בחודש ינואר היינו אמורים להגיע לשליטה מבצעית בעזה. אין לנו שליטה מבצעית. מי ששולט זה חמאס. אנחנו שולטים באותם מקומות שישנם חיילי צהל. עם 4 חטיבות אי אפשר להגיע לשליטה מבצעית ברצועת עזה. 3 קודקודים, 3 חברים, בקבינט מלחמה יש 3 חברים, ויש עוד כמה משקיפים. 3 חברים לא מסוגלים היום לצאת יחד, להתייצב מול עם ישראל ולהעביר מסר אחד. כל מה שיש במשולש הזה זה מאבקי כוח, הכל אגו, שיקולים פוליטיים, שום דבר לא ענייני. ככה לא מנהלים מלחמה, ממש לא. וגם הדבר העיקרי, יש פה פגיעה קשה הולכת, ומתרחבת לצערי פגיעה בחוסן הלאומי. הסיפור הזה שחיילים שכבר היו 3-4 חודשים, עכשיו מקבלים צו 8 לחודש אפריל, לחודש מאי, עוד פעם לעזה, עוד פעם צפונה. אותם חיילים שרק השתחררו לפני חודש, 3 שבועות, עם כל מה שקורה סביב...
אז באמת, אם אתה מעלה את זה, אביגדור ליברמן, שאלה אחרונה...
כל מה שקורה בשוויון בנטל...
אז על השוויון בנטל אני רוצה לשאול, איך זה ייגמר? יש התחלת דיבורים על כל מיני קומבינות, אולי גיוס כמה ח"כים ערבים ולהעביר... לא, הערכה פוליטית שלך, בפוליטיקה אתה מבין, איך הדבר הזה ייגמר?
הפוליטיקה פה לא יעזור, אתה חייב להבין שפוליטיקה פה לא תעזור. אם פה לא באמת תהיה חקיקה אמיתית, גיוס לכולם. בגיל 18, יהודי, מוסלמי, נוצרי, דרוזי, צ'רקסי, כולם, חלקם הלכו לצבא, ונניח חלק גדול מבני המיעוטים או חרדים הלכו לשירות אזרחי. אין שום סיבה, אני לא מצפה מתלמידי פוניבש שהם הלכו לסיירת מטכ"ל, אבל אין שום סיבה, הלכו לבתי חולים, לבתי אבות, הלכו לשמירה על יישובים ביוש, בכל מיני מקומות, יש להם הרבה תפקידים. אין שום סיבה, אם יהיה משהו, ינסו פה לעשות, אתה יודע, מין קומבינה על, בנושא כל כך רגיש דווקא היום, זה לא ילך, זה יפגע במוטיבציה של החיילים וגם חיילי מילואים. הם לא מבינים שכל הקומבינות האלו, כרגע בקטע קריטי הולכים לפגוע קשה במוטיבציה של חיילים. גם אני חייב להגיד, אני לא מבין כל העסקנים החרדים, החקים, הם פועלים ממש בניגוד לערכי יהדות, למורשת, למורשת שלנו. איפה הם מצאו במקורות מקום אחד שאסור לשרת, או מקום אחד שאסור לעבוד? אמרתי להם, תראו לי מקום אחד, בדיוק הכל הפוך. מה אומר משה רבנו לבני ראובן ובני גד? אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? מה הוא אומר לישוע בן נון? אומר, בחר לנו אנשים וצא להילחם בעמלק.
גם הרמב״ם דיבר על זה.
כן, גם רמב״ם. רמב״ם היה מאוד ברור. הוא אומר, כשיש מלחמת מצווה, גם חתן יוצא מחדרו וקלה מחופתה.
ורבי עקיבא שלח 24,000 תלמידים לצבא בר כוכבא. נכון.
נכון.
זה תמיד היה
כתוב. בר כוכבא ומכבים וכלב בן יפונה וישוע בן נון ומלך דוד, כולם היו לוחמים.
לא, לא היית חייב להרוס את האווירה הטובה של הקונצנזוס עם המכבים.
כן, כן.
ויקטור ליברמן, תודה.
תודה רבה.
השר אופיר סופר, שלום.
שלום לך, שלום. ערב טוב.
שר עלייה והקליטה, הציונות הדתית, אנחנו מדברים על ההפגנות של אתמול, אני מניח שלא לא התפעלת.
לא התפעלתי, ואני חייב לומר שאני מאוד מוטרד מהכיוון ומהאווירה. אני יכול לומר שאני ביום ראשון הייתי ביריד עלייה בפריז, שהסתיים גם בערב סולידריות. והיה לי קשה לדבר על סולידריות, על הסולידריות של העם היהודי, הביך אותי בתור נציג ממשלת ישראל, מדינת ישראל, מה שהתחיל כבר לתפוס ביום ראשון, ועם המון המון כאב. והדבר שהכי חשוב לי לומר זה שבסוף, בשביל לנצח את המלחמה הזו, את המערכה הזו, והיא מערכה קשוחה, והיא מערכה ארוכה, לא מערכה של סיסמאות דרך אגב, זו מערכה באמת של מערכה אמיתית, המשאב הכי חשוב כאן זה משאב הרוח, משאב האחדות. אם לא נדע לשמור את זה, אז ויתרנו מראש על המדינה שלנו. למי שלא ברור, אנחנו נמצאים במלחמת קיום. ולא צריך לייצר דמורליזציה, ואם יש לך דברים חשובים לומר, תמצא את הפלטפורמות הנכונות לומר אותם. ואני חס וחלילה לא אומר מילה למשפחות החטופים. אני אחר הצהריים ישבתי עם קבוצת משפחות, אתמול בערב ישבתי, כשעה וחצי עם אחת המשפחות. אני מקפיד גם להיפגש מדי שבוע עם מספר משפחות, וגם ניחומי אבלים, וגם להשתתף בלוויות, בכל מה שקשור, בשביל להרגיש את מה שעובר כרגע על מדינת ישראל. עכשיו, רעיון כזה הוא אחר.
קשה להתווכח עם מה שאתה אומר. השאלה היא מה עושים. כלומר, השאלה איזה מדיניות צריכה לנקוט הממשלה מול ההפגנות האלה? לדכא אותם בכוח הזרוע או להתעלם מהם?
אני התקשרתי הבוקר לחילי טרופר, לשר חילי טרופר, ואמרתי לו, אחי, כל הכבוד, תודה רבה, אמירה חשובה. הייתי שאחרי חצי שעה גם השר גנץ צייץ או כתב הוציא הודעה בהקשר הזה, ואני חושב שאנחנו בעיקר, ואני חייב לומר שגם גם האווירה התקשורתית, אפילו בן, לא? אומרת שצריך לנהוג פה טיפה אחרת.
אני טוב דפני לך.
וזה דבר שהוא בעיניי מאוד משמעותי ומאוד חשוב. אני חושב שאנחנו מחויבים לייצר אווירה אחרת. יש לנו התאמנות, אמרתי את זה בתחילת המלחמה, ועברו כבר כמה חודשים טובים מאז, גם לייצב את השיח. אנחנו בסוף הרי כנראה נמשיך לו להסכים, אבל אנחנו צריכים לדעת לחלוק. צריכים לדעת לעשות את זה אחרת, בטח בשעת מלחמה.
אז אני הזכרת את דעתי. כן, אני לא מתפעל מהלימוד, ואני...
אני קצת מרשה להיות ציני לפעמים בתור חבר.
אני מרים את הכפפה. אני רק רוצה, מכיוון שהלכתי לבדוק מה היה אתמול, וניסיתי לעשות את זה ביסודיות, לצערי לא הייתי שם. האירוע אתמול, ובכלל כל ההתעוררות, היא יוזמה של משפחות החטופים. אתמול מול בית ראש הממשלה היו משפחות מונדר, מצגר, קלדרון, צנגאוקר ועוד. זו רשימה מאוד חלקית.
ולכן,
אז רגע, קודם כל, לאלה אני לא אומר ולא מעז, ואני בטוח שגם אתה לא מה לעשות.
ישבה אצלי בלשכה, משפחה. שהשתתפה אתמול בהפגנה, והרגישה מאוד לא נוח עם מה שהיה שם, והרגישה שאפילו הוליכה אותה לאירוע שהיא לא התכוונה.
למה? לא הם חשבו שההפגנה הייתה אלימה או שהמשטרה הייתה אלימה?
לא, להפך, לא, לא, לא נסע חן בעיניהם הכיוון האלים שההפגנה לקחה.
לא, אז בסדר, אבל...
אני אומר את זה בצורה עדינה, זאת אומרת, כשבאים ולוקחים את הטייטל של משפחות החטופים, ומלבישים אותו בצבע אחד, בגוון אחד, אני עם משפחות החטופים, או להבדיל עם משפחות שקולות, לא מתווכח.
יפה, זה מה שאמרתי עכשיו, רגע, ואני רוצה לשאול אותך, השר סופר, אני רוצה לשאול אותך שאלה. שאלה קשה, כי צריך פה לשאול מהצד השני. בכל זאת יש פה המוני אנשים, לפי כל הסקרים רוב ורוב ברור שחושבים שצריך לצאת מהמשבר שאנחנו נמצאים בו ולקבוע למשל תאריך מוסכם לבחירות. כי יש פה אמון בראש ממשלה שהאינטרס שלו זה להמשיך את המלחמה ככל האפשר. הפחד שלו להחזיר את החטופים זה שבן גביר יפרק לו את הממשלה. כולו נגוע בניגוד עניינים. אני אקריא לך מה כותב בחור היום, לא חשוב מי, אסור בימים אלה למחות, להפגין, לשאת דגל, לצעוד למען החטופים או להצבן את בן גביר, אבל מותר בזמן מלחמה להעביר חוק השתמטות לחרדים, לטרפד עסקת חטופים, לשפץ בריכה. בקיצור, יש פה המון המון מחאה שלדעתי מחפשת לעצמה מקומות לפרוץ, והדרך להרגיע אותה זה להגיד, לקבל אחריות על מה שקרה, להגיד בואו נקבע תאריך, לא עכשיו, סוף השנה, תחילת שנה הבאה, שנדע שיש אופק, וזה הרגיע את כולם.
קודם כל, אתה יודע, אני הבאתי את עמדתי בלגבי חוק הגיוס ובדברים כאלה ואחרים, ואני לא אומר שכל מה שנעשה היום הוא הדבר המושלם. אני אומר שזה מאמץ שצריכים להתאמץ אליו מכל הכיוונים ומכל הקצוות, כי בסוף האויב שלנו זה חמאס, ולא רק חמאס, האויב שלנו זה חיזבאללה ואיראן וכל שלוחותיה לצורך העניין, וזה לא מעט. זה האויב שלנו, זאת אומרת, בסוף צריך להסתכל לשם. ואני לא אומר שאין ביקורת יש כלפי שני הצדדים. אני אומר אבל שאם נתחיל, אפרופו התחקירים, אלופים כאלה, והרמטכ"ל מתייחס לרעיון הקודם ששמעתי, אני מציע לתת את כל הקרדיט. אני אומר את כל הקרדיט למי שמוביל את המלחמה, את ההתקפה מבין המפוארות שמדינת ישראל הובילה, מאז תקומתה, וזו המלחמה בעזה. והיא מפוארת.
חד משמעית, אם כי כמו שאתה יודע היא כבר די נגמרה למרבה הצער.
אני תכף נדבר על זה, עושים את זה מפקדי המעולים של צה"ל, זה לא אומר, אתה יודע, בסוף יגיע הזמן שכל אחד יצטרך לעשות את החשבון נפש שלו ולקחת את האחריות בהיבט כזה או אחר, כל אחד ברמתו לפי דרגתו והשפעתו, בסדר?
לא הבנתי למה לא לקבוע בחירות לעוד 8 חודשים.
כי אני אגיד כך, כי זה מיד הופך לדיון פוליטי.
למה? ההפך, יש תאריך, נגמר האירוע.
אבל אתם שאלתם את דעתי, נכון?
אוקיי.
דעתכם אני חושב שהבנתי. אני חושב שזה מיד הופך לדיון פוליטי. אני חושב שזה מיד מכניס לאיזושהי סערה שאתה לא יכול לצאת ממנה. ואנחנו פשוט מסכמים, חבר'ה. עכשיו כולנו מרחיבים את הממשלה כמה שיותר. מרחיבים את הממשלה כמה שיותר. ואני התאמצתי על זה. ואני אשמח להתאמץ על זה עוד פעם, כן? והופכים את כמה שיותר אנשים שותפים למערכה הזו, פחות מדברים על המסע ומתן בתקשורת, פחות מייצרים סיסמאות של מה שצריך לעשות ולא צריך לעשות, שאנשים מודעים לכל מיני מגבלות שלא המקום לדבר עליהם, ומורידים את הפופוליזם לאפס, מורידים את הפוליטיקה לאפס, תיגמר המלחמה, אז נדבר איך יוצאים מהמשבר הזה בהקשר הפוליטי, כן? ואני לא מתכוון למרוח פה שום דבר, אני רק אומר שזה מה שצריך כרגע, כי רף האיומים ורף האתגרים שאנחנו מתמודדים איתו, וכנראה נתמודד איתו, אגב לא תקופה קצרה, הוא גדול מאוד. דרום, אני מזכיר שמרבית החטופים ממש לא בידינו, ולוואי ונראה משהו קורה בשבועות הקרובים, בימים הקרובים, והאתגר הצפוני הוא חבל על הזמן, ואתה יודע, על איראן כבר אף אחד לא מדבר, אבל... רק אלוהים יודע בדיוק מה קורה שם.
כן.
ואני אומר כן, טוב. אנחנו צריכים להיות מאוחדים, זה המשב, ואני אומר שיש דברים שיש בהם טעם, ושמעתי את הרעיון הקודם, אבל יש דברים שגם צריכים לדבר עליהם פחות. אני רוצה להגיד על קבינט המלחמה, זה נכון, יש שם מחלוקות, חלקם אני מכיר, ואני רוצה לומר אבל שהוא מתעלם מעל המחלוקות, או מעל מרב המחלוקות, וזה לא מתחיל דומה, תספור את מספר ההדלפות שהיו בקבינט צוק איתן, נראה לי שזה עולה עשרות מונים מקבינט המלחמה שהיה כאן. ואז זה היה בשבועיים, וכאן זה כבר בחצי שנה. ודי לחכים אביר מזה.
שר אופיר סופר, תודה.
תודה רבה.
חברת הכנסת נעמה לזימי, מפלגת העבודה, שלום.
שלום לך.
שלום.
את מציגה לנו את הצד השני בוויכוח ההפגנות, ואת גם המשטרה טוענת שהיא בוחנת או מבקשת אישור לפתוח נגדך בחקירה, כי היא, היית מעורבת בעברת מדורה, בטח על איזה כביש שנחסם, נכון?
קודם טוענים על משהו אחר, אבל אני שומעת את זה רק מעיתונאים, ולא מהמשטרה ישירות. אני רק אומרת את כל האינפורמציה אני שומעת מכם העיתונאים, ולא מהמשטרה, שזה לגמרי מלמד אותנו גם על הלך רוח של המשטרה שהיא פוליטית. אנחנו יודעים שמפקד מחוז תל אביב, שהוא יוזם הפנייה הזו כביכול, כי שוב אליי זה לא הגיע, הוא רואה עצמו מעמד למפכ"ל, חלק מהדרך לחנופה לשר היא גם לעבור דרך, אני מניחה שפעולות כאלו, צריך להגיד חסינות פרלמנטרית מהותית של חברי כנסת זה דבר חשוב, בטח כאופוזיציה, ובטח שגם אין פה שום מילה, אבל בהחלט צריך להטריד את כולנו על, על מה...
עוד הכנסת לזימי,
מה לזימי, היא נפלה.
אני רואה הרבה הפרות.
נקטעת לנו קצת, תחזרי בבקשה על המשפט, ובהזדמנות זאת תגידי לי אם זה נכון, מה שאני זוכר כחבר כנסת, שגם החסינות המהותית לא מאשרת לעבור על החוק, כלומר להדליק מדורה באמצע כביש.
תראה, אתה זוכר, אבל יש פרשנות מאוד מאוד מרחיבה על מה מסירים חסינות פרלמנטרית. כי אם על כל דבר מסירים חסינות פרלמנטרית, אז אין חסינות פרלמנטרית. זה בדיוק הסיפור של חסינות פרלמנטרית.
לא, אבל לא נהיה לי ויכוח על זה.
חבר'ה,
אתם שניכם עם החסינויות שלכם, אני אין לי חסינות. רגע, תעצרי שנייה. נעמה, תעצרי. בואי נדבר עכשיו על ההפגנות, עם כל הכבוד לחסינות שלך, אני סומך עלייך שתסתדרי. תצדיקי את ה... כי ישב פה אופיר סופר, אמר מה שאמר, ואת כן משתתפת בהפגנות, אני קרוב יותר לדעתך, אז קדימה, למה? באמצע מלחמה.
קודם כל, כי הממשלה הזו כושלת בכל היבט שהוא. מעבר לזה, תקעת חטופים וסגרה לא מעט חלונות הזדמנויות, שאני לא יודעת אם ישובו, אוקיי? צריך להגיד את זה. בטח לא ישובו לחלק מהאנשים שמאז נרצחו, אוקיי? אבל צריך לומר בצורה ברורה שראש הממשלה דואג יותר להישרדות פוליטית מאשר לאינטרס הברור הישראלי, הערכי, הלאומי. אבל גם בכל היבט אחר, ממשלה שמעבירה עכשיו חוק השתמטות גורף בזמן מלחמה, ממשלה שמעבירה תקציב ביזה שלא כולל את שיקום הצפון, ממשלה שלא מעבירה את התקציבים הנכונים והנדרשים לחיילי המילואים, לעסקים קטנים, לעצמאים, שעושה את הכל הפוך, הכל הפוך בזמן מלחמה. נדמה שאי הכשירות הפכה להיות כבר משהו שאנחנו כאילו השלמנו איתו, אסור להשלים עם זה. ממשלה שמפעילה קמפיין של ממש כנגד משפחות חטופים,
חברת הכנסת לזימי,
שנייה אחת. זה לא בא בחלל ריק, זה בא בגלל מסרים.
שנייה אחת, תראי. התביעה לבחירות היא תביעה לגיטימית בוודאי מצד האופוזיציה, אבל תראי מה זה יכול לעשות בזמן מלחמה. היום, נכון להיום, יש קונצנזוס בעם על הליכה לרפיח. בוודאי 70 או 75 חברי כנסת תומכים בזה. ברגע שאת מכריזה בחירות, הליכה לרפיח תהפך להיות אקט פוליטי. יאשימו את הממשלה שהיא מחרחרת מלחמה, יוזמת. את מבינה שבאמצע מלחמה אי אפשר לעשות בחירות?
קודם כל, אני חושבת שהמצב הכי... הגיוני שיכל לקרות עכשיו, זה אם היו כמה אנשים עם חוץ שדרה, והיה פה אי אמון קונספורקטיבי, כי אני כמובן מבינה את מה שאתה מתאר, וכמובן גם חרדה במקומות הללו, אני אומרת בכנות. לצד זאת אני חושבת שראש הממשלה היום הוא לא קשיר בשום צורה שהיא, והנוכחות שלו מסכנת את ביטחון ישראל היום. ואני אומרת משהו קשה, ואני רוצה להגיד את זה, את הדברים לאשורם, ואני באמת מאמינה בזה באופן מלא. לרצף הדברים שהיו בחצי שנה הזו, כמות כשלים כזו, אני לא חושבת שאתה יכול למנות דבר אחד שעשו נכון. המצב הוא כזה. ודווקא כשהחיילים שלנו שם, והצבא שלנו נלחם, וסופג מתקפה חסרת תקדים, ודלגיטימציה, והדלפות מקבינט, ומה שלא, לא היינו מאמינים שיקרה, צריך להבין שלפעמים אין ברירה, הברירה היא לא אידיאלית, אני מסכימה איתך לחלוטין. אם היו כמה אנשים עם מעט עמוד שדרה, היינו יכולים להגיע לאיזושהי פשרה שתיתן את הדעת לזמן הזה.
אם זה היה רלוונטי, והיינו כן קובעים תאריך בחירות, ולא מדובר בעוד חודשיים, אלא בסוף השנה או תחילת שנה הבאה, אני חושב שהיינו צריכים גם לקבוע יחד עם זה שיש קונצנזוס שהולכים לרפיח על כאילו רס בינינו, אבל אנחנו לא שם, אז חבל על הדיבור. נעמה לזימי, תודה. מנדור ימיני, ידיעות אחרונות, שלום.
שלום.
אז אתה כותב את זה ללא כחל וסרק, פרשת סלומון טקה, השוטר זוכה, והזיכוי הוא מלא ומוחלט, ובוא נאמר, מרגע הראשון כמעט זה היה מהדהד מעל הראש, רק קצת פחדנו.
נכון. האמת שמיד לאחר בדיקת המשטרה, בשלבים הראשונים, אז, לפני 5 שנים, כתבתי את הדברים. זאת אומרת, כאילו יש פה איזשהו לחץ ציבורי. כאילו קרה פה משהו מאוד מעניין. ההזדהות שלנו, ולא רק של הפרוגרסיביים והווקיסטים בארצות הברית, היא תמיד עם הצד החלש, עם הצד שנחשב לחלש בכל אופן. זאת אומרת, כאילו תסמונת מאוד מאוד ידועה. והנה זה קורה גם לנו. כי יש את הצד החזק, שזה המשטרה, זה הלבנים, זה האשכנזים, זה אני לא יודע מי. ויש את, כן, כמוני. ויש את הצד החלש. אבל מה לעשות, החיים הרבה יותר מורכבים. לפעמים גם החלשים לא צודקים. הנה, ראו את הפלסטינים בסכסוך בינינו לבינם. בארצות הברית, לפחות הפרוגרסיבים, משוכנעים לחלוטין שהם הקורבן, עם המסכנים, וישראל היא התוקפנית, והיא הקולוניאליסטית, ועוד כל מיני דברים כאלה. אז לא, לא צריך להיקלע לגישות האלה, לסגנון המחשבה הזה. זהו, אז כל מה שאני מנסה לומר זה, קראתי את פסק הדין, והעובדות שם הן די ברורות, ריבונו של העולם, בואו נפסיק להתנקל לשוטר הזה, הוא לא הסיפור, יש מקרים...
אתה אומר, סלומון טקה זה לא ג'ורג' פלויד של ארצות הברית.
לגמרי, לגמרי, עכשיו זה לא שאין גזענות, יש גזענות בישראל.
לא, גם צריך להגיד, העדה האתיופית היא סובלת משיטור יתר.
ונכון,
והיא מוחלשת והיא מופלט, ואני שמח לראות כל פעם שזה הולך ומצטמצם, אבל מקרה סלומון טקה זה לא המקרה בוחן.
אגב, בנתונים שאני לא אשלוף לכם עכשיו, זאת אומרת, הקהילה האתיופית היא אחת מהקהילות עם הקידום המהיר ביותר. אנחנו רגילים לדבר כל הזמן על אותם מקרים שבהם מבליטים יותר את העבריינים ואת כל מיני הבלה. למשל, באחוזי הסטודנטים, ההתקדמות שלהם היא פשוט אדירה ומדהימה, וזה נפלא, וזה טוב, וזה יפה. ואי אפשר כל היום להיות תקועים עם השיטור יתר, מותר וצריך להתלונן נגדו, אבל צריך לזכור גם שיש גם כן דברים אחרים של העדה האתיופית, דברים נהדרים, דברים טובים.
אבל בכל זאת, השוטר פעל בניגוד לכללי הפתיחה באש של המשטרה, הוא ירה במדרכה. זה לא מגיע...
אז פסק הדין עוסק בדבר הזה, זה בדיוק העניין, והוא מגיע למסקנה שלא. בנסיבות העניין הוא עשה את הדבר הנכון. הוא עצמו נפצע אגב, שכחנו. כל האירוע שאנחנו מדברים עליו...
חטף אבן, יש פגיעה בעורף, אבן עם DNA...
שתי אבנים, כן, שתי אבנים עם DNA של סלומון טקה עצמו. אז זאת אומרת, הוא כן הרגיש בסכנה, הוא כן הרגיש לא טוב. עכשיו, מדובר באזור בנוי, בכלל לא בטוח שהיה אפשר לראות באוויר. הכל שם מוקף בניינים, אז הוא עשה את מה שאפשר לעשות בנסיבות העניין. לא רצח ולא כוונה לרצח. אגב, הוא ברגע שהוא ראה שהנערים שם מתחממים, אחרי שהוא ניגש אליהם לבדוק את האירוע של השחיטה, והיה אירוע של שחיטה, והוא ראה שהם מתחממים, הוא פשוט התקשר למשטרה, והוא עצמו ביקש להיסלק. הם אלה שרטפו אחריו, זה הסיפור, הם רטפו אחריו, הם השליחו עליו אבנים. אז הם, מה לעשות?
אתה חושב
כאילו
שבגלל הלחץ הציבורי מחש יערער?
אני מאוד מקווה שלא. אני מאוד מקווה שלא, אבל זה עלול לקרות. אבל זה עלול לקרות. אני גם חושב שכתב האישום בעצם הוגש בגלל הלחץ הציבורי, בגלל ההפגנות.
שמע, היו אז מומות והפגנות. יצא פה זעקה גדולה שהצטברה מכל הדברים האחרים, ואז זה נפל על המקרה הזה. תגיד, מי זה השופט האמיץ הזה? לא עקבתי.
דוקטור פאיז משהו, עבדאללה, לא יודע, משהו...
גם הוא מאוכלוסייה מוחלשת, בוא...
דווקא היה צפוי שהוא יפסוק אחרת על פי הקריטריון.
נכון.
בדיוק, זאת אומרת, צדקת בן כשאמרת הוא אוכלוסייה מוחלשת.
לא, לגמרי, מיעוטים, אתה יודע, חרדים וערבים ומיעוטים תמיד הם כאילו מבינים זה את זה, אז כנראה העובדות מדברות פה בעד עצמן, וטוב שציינת אותם פה.
זה מה שנקרא בארצות הברית אינטרסקשנליטי, זאת אומרת, כאילו ההצטלבויות, זאת אומרת, הנה, כל המיעוטים באותה סירה, ולכן הם עוזרים אחד לשני. זה לא המצב, זה לא
היהודים בארצות הברית תמיד, אבל...
בוודאי, בוודאי.
בסדר.
אני לא אוהב את האינטרסקשנליטי בכל מקרה, אז ככה שזה לא משנה, זה לא עבד כאן.
תודה, בן דרו.
תודה רבה.
תודה, והמשך יום נעים, ושלא נדע עוד מקרים כאלה.
אינשאללה. אביעד גליקמן, כתב משפט חדשות 13, שלום.
שלום בן, שלום.
חשבתי להתחיל להסביר את זה, אבל למה אני צריך? תסביר את זה אתה, אין לך הרבה זמן. דוח מעונות ראש הממשלה אתמול של המבקר, הוא מכיל המון מעונות והמון ראש הממשלה, ואנחנו מדברים על דבר נקודתי שאני התחלתי בפרסום שלו בזמנו, על זה שבזמנו השבק ביקש משפחת נתניהו לעבור לגור קבוע בקיסר, כדי שסוף סוף אפשר יהיה להכשיר את בלפור ולשפץ אותו. המשפחה אמרה, בתנאי שתממנו את השיפוץ בקיסריה, נועל מסע ומתן, הוחלט שהמדינה תשתתף בכמעט 200 אלף שקל במימון הזה. תמשיך אתה מפה, כי זה מה שמתברר אתמול, דברים שאני לא ידעתי מדוח המבקר.
לא, זה לא מתברר מדוח המבקר, זה אני מפרסם אחרי שיש איזו שורה בדוח המבקר, אני מפרסם את הסיפור מאחורי זה. זה לא זה, אבל באמת אחרי הפרסום שלך, 8 חודשים משפחת נתניהו מתווכחת עם הגורמים המקצועיים במשרד ראש הממשלה, בדרישה שבאמת ישפצו את קיסריה. במשרד ראש הממשלה טוענים, זה השבחת הבית. אז שרה נתניהו, משביתים ככה את הבית בקיסריה, וזה לא תפקידה של המדינה. שרה נתניהו מתעקשת ואומרת, תקשיבו, אי אפשר לעשות את עבודות התחזוקה בלי השבחה. ולכן מגיעים בסוף לדיל. מה הדיל אומר? המדינה תשלם 190 אלף שקלים, ונתניהו ישלם מעל 500,000 שקלים, וככה המדינה רק על התחזוקה, ונתניהו ישלם על ההשבחה. זה הדיל שמגיעים אליו, עזוב שגם הדיל הזה בעייתי, אבל איזה נשו בצד. חשב משרד ראש הממשלה מתחיל להעביר כספים לנתניהו, כל פעם סכום אחר, ואחרי שהוא מעביר כבר 165 אלף שקלים, ונשאר הרגע האחרון, הוא רואה שרק המדינה משלמת, אבל שנתניהו לא מוציא שקל מהכיס, ולא עושה את עבודות, הוא הבטיח. לא מוציא שקל מהכיס שלו. כלומר, הוא משתמש רק בכספים של המדינה.
אז מה, לא ביצעו את העבודות או ביצעו רק חלק?
ביצעו רק את החלק הנקודתי של 190 אלף שקלים שהמדינה הייתה אמורה להעביר, שאת זה נתניהו התקשר עם קבלן מסוים.
נו, אז הוא חסך. מה אתה, מה הבעיה?
לא, מה זה חסך? המצבים שזה היה הדיל, אחרת הם לא היו מקבלים את זה.
כשאתה, אם היית עיתונאי רציני, היית בודק מי בדיוק מימן את הנגריה מאחורי הבית של אריה בכפר אדומים, האדמה תרעד. ואני הייתי שם.
אבל תקשיב, לא רק זה, תקשיב בין בעוד חוצפתם, אחרי שהחשב מסרב להעביר את התשלום האחרון, נתניהו יש בעיה, כי הוא הבטיח לקבלן, הוא חתם איתו על חוזה על 190 אלף שקלים. אז הוא נאלץ להוציא מהכיס 25 אלף שקלים, ואחרי זה...
נו, אז הסקופ זה שהם שילמו משהו.
זה כל כך... לא, אבל אחרי הוא רודם חודשים
אחרי המדינה, שהמדינה תחזיר לו את 25 אלף שקלים. זה פשוט טירוף.
החזירו כל כך 2019, מה שאתם אומרים. ממש 2019.
אתה יודע מה הבעיה, אריה? זה גם נמשך בימים אלו.
זה כל הזמן נמשך, אבל זה מה שיש.
תגיד, בבלפור עובדים בכלל? מישהו עובד עכשיו במשרד הביטחון עוד בשביתה?
שאלה טובה.
בבלפור לדעתי עובדים עד כמה שאני יודע, אבל שים לב גם מה אומרים אתמול על הדוח, שזה חשוב, המבקר, לא אני. האנשי המבקר, הם אומרים שאם נתניהו לא... אם נתניהו עובר לקיסריה ולא מתעקש, אין סיפור בנט, אין סיפור נתניהו ברחוב הזה, אין סיפור לפיד, כי הכל השיפוצה נגמר.
טוב, איבדתי נתניהו... אותך, אני רק רוצה להוסיף שבזמנו, בגלל הדיל הזה בין המדינה למשפחת נתניהו, המדינה קנתה ציוד חדש לבלפור ב-16 מיליון שקל, כולל מטבח וסיפורים, היא הכסנה אותו במחסן מסוים, אבל מכיוון שהדיל לא בוצע בסוף, ומשפחת נתניהו סרבה לעבור לקיסריה, כל הציוד הזה נזרק עם השנים, זה נכון מה שאמרתי, נכון?
למה לזרוק? הייתי עושה עם זה משהו, למה לזרוק?
אסור לזרוק.
פשוט טירוף, טירוף, טירוף.
אני לא רוצה, לא יודע איך לבשר לך את זה, גליקמן, אבל אתה היום על המשבצת של האייטם הקומי בסוף התוכנית. לא, ברצינות, מה אני אעשה? אנחנו במלחמה וכאלה.
ולמה תא שירותים לחודש עולה 103 אלף שקל? למה? כי זה לא הכסף של אף אחד? זה הכסף של המדינה?
בכלל, כל הקטע הזה של ה... התנהלות סביב בלפור וגרירת הרגליים וכאילו הוצאות המיגון הוא מרתיח, אבל נגמר לנו הזמן. בליקמן, תודה. אורחים ומפיקים, אסף נבו, יואב כהן ושני רומנו, עורכי השידור בני שאולסקי, עורכי הדיגיטל ירון זאבי, רות מתתיהו ארגון ועמיתי דואק, אחרינו ספורט עם קופון והיללי. טוב, ארי, אתה פה מחר?
לא, אני ביום שישי, ואחר כך אנחנו ניפגש ביום ראשון.
יום ראשון
עד אז החטופים יחזרו וסינואר ימות
והמלחמה תיגמר. בדיוק, שלום, ביי.